שלום וברכה. אנחנו ממשיכים שיעורים שהתחלנו בפעם שעברה, היה לנו שיעור על תפילה, וכנראה, כמו שאמרתי קודם, זה יהיה סדרה של שיעורים, וכמובן, כל שיעור זה יחידה בפני עצמה, לא קשור לאחרים, אבל זה... מי ששומע את כל הסדרה, אז יש לו יותר הבנה. אני רק אזכיר לכם מה אמרנו בפעם שעברה, אמרנו שתפילה בכוונה, מה פירוש שתפילה היא בכוונה? זה לא שאדם מכוון כל מילה וכל משמעות וכל זה, למרות שכך באמת זה כתוב בפשטות, וזה מה שצריך לעשות, וזה טוב לכוון כל מילה ולאורך כל התפילה, אבל גם כאשר אדם מתפלל ומחשבה שלו בורחת, והוא חושב על דברים אחרים לחלוטין, עדיין זה נחשב תפילה בכוונה, והוא לא צריך לחזור להתפלל שוב, הוא קיים מצווה. מצווה ב-100%, לא 99, 100%. כמו כל מצווה אחרת שיש בתורה, כל מצווה דורשת כוונה. מצוות צריכות כוונה, אומר שולחן ערוך. מה הפירוש שמצוות צריכות כוונה? זה לא שאתה יושב ואתה מתרכז וחושב על כל מה שאתה עושה. זה טוב לעשות את זה. זה טוב גם להעמיק וללמוד דברים אחרים. מה הפירוש של, של תפילה, של, סליחה, תפילין, של לולב, של נטילת ידיים, של הפרשת תרומות ומעשרות. כאילו כל זה זה מצוין לחשוב, לדעת, להבין, אבל... המחשבה הזאת לא עושה, העומק של הבנות הללו, לא זה מה שעושה את המצווה. מה שעושה מצווה בכוונה, זה שאדם מעוניין לעשות את המצווה הזאת, שהוא רוצה בה. זאת הכוונה של הכוונה, שהוא בוחר לעשות. למשל, כמו שאנחנו יודעים שאדם שהוא מרים ללולב, אם הוא הרים אותו באופן אוטומטי ולא התכוון ולא זה, אז הוא לא יצא ידי חובה. ואם הוא התכוון והוא הרים את זה ולא חשב אחר כך כל זה על רוחות העולם ולא על החיבור בין שמיים וארץ וכל זה, לא חשב כלום, רק הרים בכוונה לעשות מצווה, זאת מצווה. גם בלי ברכה, נכון, ברכות לא מעכבות, אבל כמובן אנחנו מעדיפים קודם ברכה ואחר כך עובר לסיעתם, אבל זה לא מעכבת. אני לא מבין מה שאתה אומר. כן, נכון, גם שאלה טובה, מכריחים אנשים להתפלל, נכון. כל השאלה, האם בסופו של דבר הוא מתרצה, כן? כמו שאומרת הגמרא, תליהו זבני, זביני, זביני. זאת אומרת, אם תלו את מישהו והכריחו אותו, ועדי מכות הכריחו אותו למכור משהו, אבל הוא אכן התרצה, אז המחירה היא מחירה בפועל. היא בפועל. אבל בתנאי שהוא באמת התרצה. אבל אם הוא יושב, מתפלל, ואומר, אני לא מתכוון לצאת ידי חובה. הוא מתפלל, אומר מילים מדויקות, הכל, עושה תנועות כמו שצריך, ועושה ככה לשמיים, ומוחא כפיים, כל זה. אבל הוא מתכוון לא לצאת ידי חובה, הוא לא יצא ידי חובה. אבל אם הביאו אותו והוא הסכים, זה תפילה. כל, ולא רק תפילה, כל מצווה שיש ביהדות, היא תלויה ברצון של האדם. כמו שמי שדורך על הרגל מישהו באוטובוס, אומר לו, סליחה, זה לא היה בכוונה. נכון. מה זה לא בכוונה? לא התכוונתי, לא רציתי. קרה ככה, כן. נכון.
אז עצם זה שבן אדם נמצא בתפילה, הוא יושב, הוא עם התפילים, עם התלית, עצם זה שהוא עכשיו באקט של שמע ישראל, זה, זאת אומרת, לכאורה, אין פה משהו מיוחד.
נכון.
זה, נכון?
נכון.
וזה לשיטת רוב הפוסקים?
כן, רוב הפוסקים. הוא צריך לדעת שהוא קורא קריאת שמע. זה שהוא מבין, הוא יודע. וזאת מצווה. והוא קורא זה כדי לצאת ידי חובה. אבל, כמו שאמרנו את זה בפעם שעברה, אבל אם אומרים לו, אבל אם הוא משחק בסרט, ושם הוא עושה קריאת שמע וזה, אבל לא מתכוון, אז הוא לא יצא ידי חובה. למרות שהיו לו פאות ארוכות, וטלית ותפילין, ועשה ככה, ככה, ככה. כלום, כלום, שום דבר. הכל תלוי בעצם הרצון. כל זה, דיברנו על זה בשיעור שעבר. נכון, חוסר הרצון. נכון. כן. נכון. אלה הם כן. הוא אומר, אני נגד, זה כולם פה גנבים. רק על הכיסא הם חושבים, וזה כל זה. אז הוא לא יוצא ידי חובה. כי הוא... לא, 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 אז אני מסביר. כן, אני אסביר. זו שאלה טובה. יופי, יופי שאתה שואל. מה פירוש מצוות צריכות כוונה? זה שהוא מעוניין, או באקטיבית או פסיבית, שזה ייחשב למצווה. ברגע שיש לו כוונה אקטיבית נגד, שהוא לא יצא ידי חובה, הוא לא יצא ידי חובה. ואנחנו אז הסברנו, נגיד, אדם הולך בראש השנה לבית הכנסת, והוא בדרך לבית הכנסת שומע תקיעות שופר של מניין של ותיקין. האם הוא יוצא ידי חובה? הרי מה זה המצוות לשמוע קול שופר? זה לשמוע טו! נכון, עדיף, טו, 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 אבל זהו, מצווה. האם הוא יוצא ידי חובה בדרך לבית הכנסת? אז התשובה היא, מה הוא היה רוצה? אנחנו כאילו עומדים את דעתו, עומדים את דעתו. אנחנו אומרים, האם הוא מעוניין שעכשיו זה ייחשב למצווה? ודאי שלא, כי הוא רוצה להגיד את זה בברכה. אבל אם פתאום משהו, אמבולנס, והוא דחוף שם צריך להסיע אישה בהיריון ואישה יולדת, והוא עכשיו מסיע והוא פרמדיק, והוא לא שמע יותר תפילה בראש השנה, בתקיעה בראש השנה. האם זה שהוא שמע בדרך לבית הכנסת, האם הוא היה מעוניין בזה? כן, בטח הוא היה מעוניין לצאת לחובה. אז זה כן נחשב לו. זה מה שנקרא מתברר למפרע ועוד, יש כל מיני. כן, למפרע. כן, נכון. בסדר? זה נקרא כוונה. עכשיו אנחנו נדבר משהו צד נוסף. אז מה היא צריכה להיות עוד כוונה נוסף, חוץ מזה שהוא מעוניין לקיים מצווה, לצאת ידי חובה? יש עוד כוונה נוספת. מה היא עוד כוונה נוספת? בזה שהתפילה שלו, אולי אתם יודעים, במקום להגיד לכם את מה הכוונה הנוספת, אז אני אספר לכם משל כזה, ומתוך משל אתם תבינו את הדבר הזה. תארו לעצמכם שיש אדם שהוא נדיב, נדבן גדול, מין כזה שצדיק, עוזר לאנשים ביד רחבה, כל מי שמבקש לו כסף הוא נותן יותר ממה שמבקשים. בלי הגבלה, כמה שמבקשים. והכל מצוין, רק מה הבעיה? שאי אפשר לגשת אליו. יש לו שומרי ראש, יש לו מזכירה ועוזרים פרלמנטריים ועוד 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 ועוד, לא נותנים להתקרב עליו. ומישהו תופס שם איזה, פתאום הוא בא לבית הכנסת, אז יש הזדמנות, אז באים ומבקשים ואז הוא נותן. אבל ככה אין אפשרות לגשת אליו. והנה שני חברים, היו לו, לשניהם יש בן שצריך להתחתן, גם לזה וגם לזה, ואין להם כסף לממן חתונה. היום חתונה צנועה, כמה עולה בערך? נכון, 100,000 בערך, נכון. ואז הם ככה חושבים מה אפשר לעשות, ויש להם הברקה. אומרים, בואו אנחנו נתחפש לחברת ניקיון, שבאה לנקות במשרד של האיש הזה. ואנחנו ככה ניכנס בתור פועלי ניקיון. הם קנו סרבלים לבנים כאלה, וסחרו טנדר, שמו עליו שלט כזה של חברת ניקיון, קנו שואב אבק תעשייתי, באו עם המגבים ומטטה, ודופקים בדלת, שומר פותק בדלת, כן, מה אתם רוצים? הזמינו אותנו, אנחנו עכשיו, טוב, בסדר, לא יודע, מכניס אותם, ואז הם מתחילים לנקות, לסדר, בינתיים, מתקרבים לחדר של הנדוון, ופתאום הראש של כל השמירה הזאת, הוא הבין שזה תרמית, אז הוא בא ואומר, סליחה, בוא לפה, פום, תפס אחת מהם, בוא לפה, והשני הספיק בינתיים, ונכנס, לא, נכנס לחדר של המנהל, של הנדוון, נכנס פנימה, אומר, כן, מה כבודו רוצה, מה אתה פה, מה אתה עושה? הוא אומר, סליחה, אדוני, אני שמעתי עליך שאתה עוזר לאנשים, ובדיוק בן שלי צריך להתחתן, ואני מבקש סליחה שאני מפריע, אבל אולי אתה יכול לעזור, כי חתונה יקרה. הוא אומר, כן, בטח, בשמחה. כמה עולה חתונה? הוא אומר, 100,000 שקל, ואני מצטער. הוא אומר, כן, בטח, בוא, שיהיה להם מזל טוב, מוציא צ'ק, כותב צ'ק 110,000 שקל, עוד, שיהיה להם שם לסוף שבוע, בית מלון, טוב, מקצוין. ונתנו. אומר, תודה רבה, שיהיה מזל טוב, כן, תודה, יצא. יצא, עכשיו, יצא החוצה, בא לטנדר איפה שהחבר שלו מחכה, שזרקו אותו מהזה. והחבר שואל, נו, הצלחת? הוא אומר, כן, הצלחתי, נכנסתי, וואו, אדיר. אמרתי לו, הוא בכלל לא התעניין, ישר הוציא צ'ק, כתב, כמה? 110, 110, מדהים, איזה יופי. וכמה הוא נתן בשבילי? אומר, כלום? אומר, אבל למה? אומר, כי לא ביקשתי. אומר, למה? והשאלה הזאת, למה היא מתהדדת באוויר העולם, בעולמות הרוחניים, על כל תפילה שאנחנו מתפללים? ברגע שאתה מתפלל תפילה פרטית שלך, מיד בשמיים נפתח התלונה קובלנה עליך, ואומרת, תראו איזה אגואיסט. תראו אותו. למה אתה לא מתפלל על החבר שלך? אני אמרתי את זה בצורה קצת יותר עדינה. בגמרא, במסכת ברכות, אומרים זה בצורה חריפה יותר. אומרים שטורפים לך את התפילה שלך בפניך. טורפים את התפילה. למה? כי אתה כבר היית בפנים. אתה כבר דיברת עם המלך. אתה כבר התפללת. למה לא הזכרת את בן דוד שלך? גם הוא צריך פרנסה, גם הוא צריך שידוך, גם היא צריכה לידה קלה, גם זה... כאילו, למה לא ביקשת גם בשבילם? הוא, בן דוד, לא זכה להיכנס. למה הוא לא זכה? כי הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, חילוני, הוא לא יודע מה. לא חשב, לא גידלו אותו ככה. אבל אתה יודע שהוא טוב, זאת אומרת, אתה יודע שהוא צריך את העזרה שלך ורפואה שלמה, אז למה לא התפללת עליו? אומר על זה רב קוק, תסתכלו אצלכם במקור מספר אחת, הוא מביא ככה, מביא את הגמרא קודם כל בברכות, אומר, תניה, אבא בנימין אומר, שניים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין לחברו, טורפין לו תפילתו בפניו. על זה אומר הרב קוק, הערה בזה שהמתפלל אין תפילתו רצויה כל זמן שתהיה כוונתו רק להנעת עצמו ותועלתו בתפילה. על כן, זה שאינו ממתין אל חברו, הוא עוד ממנו שלא שם טובת חברו אל ליבו כלל בתפילתו. על כן טורפים לו את תפילתו בפניו, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, שאין השכינה שורה כי אם על ידי השלום האמיתי, דהיינו שידרוש כל אחד טובת חברו, בין הרוחנית, הטובה הרוחנית, או גשמית, בין גשמית. כל תפילה. כל תפילה. מה? אז אני אסביר לכם, מההתחלה. מה זה מתקדם? הוא בא, הם באו שני אנשים, והוא התחיל להתפלל, שני עוד לא גמר להתפלל, הוא גמר להתפלל והלך, הם באו כזוג. זה עדיין מתפלל, הוא עזב אותו והלך. עכשיו, האם היום מבחינה רוחנית, מבחינה הלכתית, מותר לנו לעזוב חבר ולצאת מבית הכנסת? כמובן שכן, מותר, אין שום בעיה. כן, כן, בדיוק, בדיוק. לא, לא, הכוונה היא שיש הרבה מפרשים, מסבירים ומה ואיך, מדבר שם על המקום מסוכן, שצריך שיהיו שתיים ולא טוב שאחת ילך בחושך וכל זה, זה, זה. אבל העיקרון כאן, העיקרון הוא זה שאנחנו, מה זאת אומרת שיש שכינה? שכינה היא שורה כשיש אחדות בעם ישראל. כשיש אחדות, אז מה זה אחדות? זה שאתה אומר, כן, כאילו אנחנו, אחי, אתה אומר לו, אתה אחי, או אתה נשמה שלי, או אנחנו כולנו באחדות? לא, זה לא רק זה. והכוונת האחדות, מה שאומר פה הרב, זה שיהיה לך אכפת טובתו של אחר. אתה פועל, אתה עושה שגם לחבר שלך יהיה טוב. זה אחדות. כשיש שלום, אחדות, אז מופיעה שכינה. וכשאתה בעצם מפרק את האחדות ביניכם, אז אתה מדיח את רגלי שכינה מן העולם. זה ההבנה הפשוטה. עכשיו, מה זה התפילה הזאת, מה שאתה שואל? התפילה, כל תפילה שהיא, לא משנה מה, לא רק 18, כל דבר שאתה מתפלל, כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי, מה זה תעזור? תשלח לי פרנסה טובה, או תשלח לי שידוך הגון, תעזור לי להתרפות, לי או לאבא שלי, לסבא שלי, לא משנה. אתה מבקש מקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לך. זה נקרא תפילה אגואיסטית. למה? כי אתה ברגע הזה חושב רק על עצמך. ולמה? אתה כבר בפנים. רק אתה צריך שידוך הגון? רק בת שלך צריכה לידה קלה? למה אתה מתפלל רק עליה? כי אתה בנפש שלך כאילו מנותק, אתה מנוכר לאנשים אחרים. והניכור הזה הוא מבטל במהות את התפילה שלך. כי התפילה נועדה כדי שאנחנו נגלה את שכינה בינינו. כלל. אין. ששמה? כן, זה הם כולם נמצאים חלק של תפילת הכלל. זה בדרך כלל בדרך כלל הם אולי תחפש בסידור, תמצא לי את התפילות הללו. אתה תראה שיש שם, מיד אחר כך יש מעבר לכלל. מה? זה נכון, זה באמת שאלה, אפשר גם לענות עליה. אני רק אומר שבדרך כלל כמעט כל התפילות הם כולם בלשון רבים. ואם זה לשון יחיד, כמו אלוקאי, נשמה שנתת בי תאוראי, אז זה אדם שהוא עדיין, זה בעצם עוד לא תפילה. זה בעצם רק אמירה שאני מודע, זה תודה, זה לא תפילה. תפילה זה כשאנחנו פונים להשם ואומרים לו, מבקשים בקשה, וכמעט כל התפילות הם בתפילות, אני מדבר על תפילות של אנשי כנסת הגדולה, כן? יש אחר כך, במשך הדורות, יש לפעמים, יש תפילת השלה הקדוש, תפילה של רמב"ן, יש כל מיני תפילות מסוג זה, אבל הם, גם הם, בדרך כלל, הם פותחים במשהו שזה יחיד, ואחר כך עוברים לרבים. אין כמעט ביהדות תפילות פרטיות. נמה? נכון. שם זה מדובר על קודם כל זה תוספת, זה לא חלק מתפילה. זה תוספת. לא אמרת אותה, זה לא אומר שאתה לא קיימת תפילה. אם לא אמרת את זה, לא אומר. אבל גם שם זה מדובר על משהו שהוא תכונות רעות, דברים רעים שעומדים להתרחש. אז זה דבר שהוא מכוון בצורה כזאת.
גם בשמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת אתה ועצמך. ולא כל אהבנו את זה.
כן, נכון. לא, 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 זה לא תשובה, לא. התשובה היא ששם זה לא תפילה. מה שאתה אומר זה לא תשובה. סליחה, זה לא תפילה. זה קריאת שמע. זה משהו אחר. לא, 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 לא. אני אסביר לך. אני אסביר, לא, כן. תפילה זה פנייה עם בקשה. פה זה הכרזה. יש מצווה בפני עצמה. אם אתה לא התפללת בכלל כל יום, אבל בזמן מסוים אתה אמרת שמע ישראל, אתה קיימת מצוות קריאת שמע. זה מצווה בפני עצמה. יש מצווה של להתפלל. זה מצווה אחרת. זה לא אותה מצווה. אז יש לנו ביטויים כאלה, גם בספר תהילים, של דוד המלך, הוא מדבר על עצמו בגוף יחיד וכל זה. אז בדרך כלל, כשדוד אומר משהו על עצמו, הוא אומר, אויביי, שהשם ישמור אותו על אויבים שלו, הוא לא מתכוון השכנים שהם חונים אותו בחנייה שלו, כשהוא מדבר על אויביו. בדיוק, אבל הוא אומר אויביי. אז מה הוא מתכוון? הוא מזהה את עצמו עם כלל ישראל, והוא קורא אני לכלל ישראל. אז זה בתהילים, אבל בתפילות, תראו שבדרך כלל אין. יכול להיות שאפשר למצוא שם משהו שבמשך הזמנים שם הכניסו את ביטוי כזה או אמירה כזאת, אבל ככלל אין.
זה גם הכלל של כל המתפלל על חברון.
נכון. דוגמה טובה, נכון. נכון. אז בעצם, מה צריכה להיות כוונה? צריכה להיות כוונה שאתה רוצה שיהיה טוב לכולם, לא רק לך. עד כדי כך שאדם שיוצא ברגל מירושלים לפתח תקווה. הולך בדרך לבד, ברגל, כמה שעות, נכון. בדרכים כאלה, וכך וכך וכך, דרך ודיות, לא בכביש, בכל מיני דרכים. כשהוא הולך בדרך, הוא צריך להגיד תפילת הדרך. איך הוא אומר? היום להלכה, הוא אומר, יהיה רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקינו, שתולכנו לשלום, ותצדנו לשלום, תגיענו למחוז חפצנו. איזה נו, אני לבד הולך, ומה הקשר לתולכנו, למה הוא, מה הוא מתכוון? אז הגמרא אומרת שבאמת יש דעה, שדעה שאומר תולכני לשלום, תצדני לשלום, והדעה הזאת לא התקבלה להלכה. תסתכלו מקור 2. אמר רב חיסדא, כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך. מהי תפילת הדרך? יהיה רצון מלפניך, השם אלוקי, שתולכני לשלום, תצדני לשלום. אמר אביי, לעולם לישתב איניש נפשי בעדי ציבורה. איך היא? איך היא נעימה? אז איך הוא יגיד את שהוא משתתף בעדי ציבורה? יהיה רצון מלפניך, אדון, השם אלוקינו, שתולכנו לשלום. וזאת ההלכה. אנחנו מתכוונים להיות חלק של כלל. ולמה צריכים תפילת הדרך? אז כן, נכון, יש חיות רעות ופורנויות, ופורנויות מתרשות לבוא לעולם וכו' וכו'. אבל רב קוק מסביר שאחד הסיבות לתפילת הדרך זה כשאדם יוצא לדרך הוא מתנתק מכלל ישראל. הוא היה קודם בעיר, הוא היה מוקף אנשים. עכשיו הוא לבד שם בוודיות או בדרכים, גם הוא לבד. אז הוא מתנתק מאנשים אחרים. אז הוא עכשיו בסכנה, זאת עיקר הסכנה. לא חיות רעות וליסטים שיבואו, אלא זה שהוא פתאום ירגיש את עצמו או יזהה את עצמו עם עצמו בלבד. וזאת סכנה. לא זוכר. אם אני לא טועה זה בעינייה, אבל אולי זה שם. כן? אז על זה אנחנו אומרים תפילת הדרך. אנחנו רוצים להיות חלק של כלל. ושאלה, למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה אין לנו, כאילו באופן טבעי, מה זאת אומרת? ברור, אני ישר חושב על חבר'ה, כאילו מביאים לי משהו שם, משהו לאכול, אז ישר לחשוב על חבר'ה. לא, אנחנו לא חושבים ישר על חבר'ה. נכון, יפה, נכון. יש דבר כזה, שיש תרבות, היא משפיעה עלינו. אבל יש גם דבר נוסף. ככה אנחנו נברנו, לכתחילה. תכף אני אסביר למה הקדוש ברוך הוא עשה אותנו, בטבע שלנו, עשה אותנו אגואיסטים. ועבודת השם, כלומר, לימוד תורה וזיכוך מידות, היא מוציאה אותנו מאגואיזם שלנו. אבל בטבע, אדם הוא אגואיסט. למה? למה השם ברא אותנו ככה, ולא ישר אלטרואיסטים? וזה הרב מסביר שכשאדם הראשון חטא, אז נשמה שלו התפרדה להרבה הרבה 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 ניצוצות נשמה, וכל ניצוץ מופיע בעולם שלנו בתור בן אדם. עוד ניצוץ ועוד ניצוץ וניצוץ, זה אתה ואני והוא, אנחנו ניצוצות של אדם הראשון. כלומר, בדיוק, וזה אומר הרב אצלכם במקור 3. בדיוק, יפה. בשעה שאדם חוטא, הוא בעלמא דפירודה, זה נקרא, זה מונח קבלי של האלמה דה פירודה. ויש אלמה דה ייחודה. אלמה דה ייחודה זה מה שאנחנו שואפים להתאחד. אבל חיים היום פה בתודעה ספרטיבית. כן, זאת אומרת, יש לנו, אנחנו מנותקים, אנחנו כל אחד מרגיש את עצמו בפני עצמו. כן, עד כדי כך ש... סעדיה, אתה מכיר את הרעיון של מונדות של, של לייבניץ? פילוסוף לייבניץ, אתה מכיר? יש לו רעיון של נקרא מונדות. אז הוא אומר שכל אדם הוא כמו בועה בפני עצמה, ואין לו חלונות ודלתות. הוא לא יכול להתחבר עם אדם אחר אף פעם. ואיך קרה, איך יש, זאת אומרת, כל אחד בפני עצמו, אין קשר בין אנשים. אז איך אנחנו פה בונים משפחה, מגדלים ילדים וכל זה, איך אנחנו עושים זה? יש לנו אינטרסים, יש זה, זה, מתארגנים, עושים, אבל אתה, אתה לבד, כן, לא טוב אדם להיות לבדו, אז הוא לבדו במהותו. לפי שיטה של לייבניץ. וכמו שהרחיק לכת ז'אן פול סארטר, שאמר, לנפר צלעתך. אתה הכרת את זה, את הביטוי הזה? האחר זה גיהנום. מה זה גיהנום? אחר, אדם אחר. מה אתה אומר? לא, אדם אחר הוא... אנחנו אינדיבידואליסטים, אנחנו פרטיים, אין לנו קשר עם אנשים אחרים. זאת המצאה של, של יהדות כלל ישראל.
אחר הוא גם סוג של גיהנום.
איך רואים את זה? לא, 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 זה משהו. לא, לא. שם זה, כן, שם זה לא אחר, שם זה אחר. פה זה, אצלנו זה להפך, ואהבת לאחר כמוך. ואם היית, כן, לא, לא, זה יותר גרוע. ריחה יותר חריף מאחר, כי ריחה יש בזה אותיות רע. רע שבאחר אתה אוהב כמוך. זה דבר מורכב, אבל אם זה מעניין אותך, יש לי ספר שאני מדבר הרבה על ארבע שנכנסו לפרדס, נקרא לשם ייחוד, ספר נקרא לשם ייחוד. אז שם אני מסביר שאחר הוא לא מה שאנחנו חושבים, זה לא כזה אחר כזה, כן, כן, זה משהו שאנחנו עד היום מצטטים אותו בפרקי אבות. אנחנו לא מצטטים את שבתאי צבי, בפרקי אבות, ולא את אחרים. אחר זה לא פשוט. על ארבע שנכנסו לפרדס. לא, חס וחלילה. לא, אני לא מכיר כבר. באמת? מה? אני לא... פרדס זה גמרא. לא, זה גמרא במסכת חולין, בדף י' ד'. זה לא משהו... זה לא סודות, זה הכל גלוי. מה אתה אומר? נכון, אז על זה גמרא מספרת. על זה גמרא, זה לא ספר הזוהר, זה לא... בסדר, השם גם עוסקים בזה, כל זה, זה ניגלי, זה גמרא. לא, לא. לא, קבלה זה משהו אחר. זה רמות של קליטה, של קליטה של התורה, אבל זה לא משהו. כן, נכון, נכון. נכון, 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 נכון. אבל אתה בזווית של מישהו אחר. תכף אנחנו נדבר על זה, אני אסביר לכם את זה. אז זה בעצם התפצלות. כן, אנחנו התפצלנו כולנו. ואז כשאנחנו נמצאים כל אחד בפני עצמו, ולא כמו שלנפר, לא כמו שהם אומרים מונדות וכל זה, אלא אתה מבין שהצד השני הוא בעצם אתה בזווית אחרת. זה אותו אחד. נשמה אחת מופיעה בהרבה פרצופים. כן, שנייה, אני רוצה להסביר את זה. אז מה זאת אומרת בפרצוף אחר? זה כמו שאתה בעצמך, אתה זוכר את עצמך כשאתה היית בן 15, ומה שהיה מעניין אותך זה דברים שהיום לא מעניינים אותך, או אתה מתנגד בכל להיותך נגד מה שעשית בגיל 15. אז אתם שניים מאוד מאוד שונים, אבל זה אותו אחד. למרות שאתם פיזית נראים אחרת. לא היו שם כל מיני קונצים, שם זה התנהג, ואתה היום שונן מאוד, פיזית. ובכל אופן, אתם אותו אחד. אז ככה זה גם אנחנו. אנחנו פיזית ומנטלית ורוחנית מאוד מאוד שונים אחד מהשני. זה שיש לנו, זה שיש לי אותו DNA בגיל 15 וגיל 65, זה לא עיקר שבי. האישיות שלי שונה. אז ככה זה גם אנחנו, שונים.
כי המקור הוא אותו מקור.
בדיוק. בדיוק. זה להבין, כן, השאיפה לאיחוד זה להבין שהשני זה אתה. אומר על זה אשלה הקדוש, מקור 4 אצלכם. סוד עמוד השלום הוא סוד גדול ונורא. כי ישראל נקראים כנסת ישראל. כי אף על פי שלמטה הם נפרדים זה מזה, מכל מקום למעלה בסוד נשמתם הם אחדות אחד. נכון. נכון. כמו הגוף שלנו. אנחנו אותו גוף, אבל ההבדל בין מוח ובין יד הוא הבדל לא כמותי. במוח אין שרירים. זה חומר אחר במהות. מכל הגוף שלנו, מכל איברים שונים שבגוף, מוח במהות עשוי מחומר אחר. ולמרות הכל, אנחנו דבר אחד. אז זאת הכוונה. אנחנו מוח, או בלשון חז"ל, לב של העולם. הלב שם כוונה היא לא פומפה. זו הכוונה המהות.
נשמה,
כן, לב, המהות. וזה בעצם מה שקורה לנו. עכשיו. כי זה מה שהרב קוק הסביר קודם, מה עושה שלום? מה עושה בינינו שלום? זהו, כן, מה עושה את החיבור הזה? מה עושה אותו? מה שעושה אותו זה שיש לי רצון אקטיבי שלך יהיה טוב. ואני פועל, משתדל לעשות שלך יהיה טוב. איך אני יכול לעשות שלך יהיה טוב? אנחנו לא מכירים, אני אולי לא יודע, אולי הוא גר שם במקום אחר, שאני בכלל לא יודע, לא ראיתי אותו אף פעם. אני מתפלל עליך, גם עליו. עכשיו, אז אם ככה, אז למה יש לי יצר לזהות את עצמי עם עצמי? למה אני חושב שאני זה אני ביצר שלי? כשדבר ראשון, כן, כמו שאמרתי, המחשבה הראשונית על עצמי. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא...
זה מה שמחזיק אותנו מלפרוח למעלה.
קרוב, קרוב לזה. הרב קוק מסביר שבעצם הרצון שלנו להיות עצמנו, אנחנו, זה בגלל שיש לנו משימה פרטית, אישית שלנו. והקדוש ברוך הוא עשה לנו מעין כזה, מעין כאילו דבק כזה, שהדביק אותנו למשימה אישית, פרטית שלנו. כי כל אחד בא לפה עם תפקיד אישי. ואם הוא יהיה כללי, אז הוא לא יעשה את התפקיד שלו, והוא צריך לעשות את זה. וכדי להסביר לכם את הנקודה הזאת, אני אספר לכם סיפור, מקרה שקרה באמת, הפעם, כן, קרה במציאות, ומעניין אותי מה דעתכם על זה. יש לי מכר שהוא היה תלמיד במרכז הרב, והיה קצין בצבא. והוא היה אחראי שם על מוצב ארטילרי, זאת אומרת של חיל התותחנים שם משהו, מוצב מסוים. ובמוצב הזה היה לו ג'יפ ותותחים ועוד שם משהו, וגם נגמש אני חושב, וגם היו לו ג'ריקנים של סולר לג'יפ שלו. 10 ג'ריקנים. זה מה שהיה צריך להיות במוצב. יום אחד מגיע חבר שלו, שהוא גם בחור ממרכז הרב, חברותה שלו ממרכז הרב, שהוא גם קצין, ממוצב שכן, יצא ככה. מגיע לו, אוי, תשמע, נגמר לי הסולר, ואני צריך שיהיה לי ג'יפ, אתה יכול להשאיר לי כמה ג'ריקנים? אז הוא אומר, לא, סליחה, אני לא יכול. אומר, אבל למה? אומר, כי צריך להיות שיש פה במוצב 10 ג'ריקנים, ויש לי רק 10. אומר, אבל בעוד יומיים שלושה יביאו לך אספקה. נכון, אבל בעוד יומיים שלושה, יכול להיות שבינתיים תתחיל מלחמה. כן, זה היה לפני טבח וכל זה ש... אז חשבו, כן, מתי מלחמה, כן, אנחנו פה. כן. אז הוא אומר, לא, צריך להיות שיש פה 10. אז הוא אומר, תשמע, בחייך, אבל זה לא שלך. תן לי 5, תשאיר לעצמך 5, וזהו, זה צבא לא שלך, אתה צריך... הוא אומר, תתחלק עם החבר'ה, מה, אתה צריך לדאוג לא רק על עצמך. כי אנחנו פה מערכה, כל אחד צריך לעזור לשני. הוא אומר, לא, אני מצטער, סליחה, לא, אני לא אתן לך. מה דעתכם, מי מהם צודק? מה? סיפור אמיתי. לא, לא, זה אמיתי. לא, אין להם. מה זה תחנת דלק? תנו לו בכסף פרטי שלו שיקנה. והוא נמצא שם בצהילים, אז הוא עכשיו יסה לחפש, זה לא.
זה בדיוק הציבור והיחיד. אם אתה חושב על החבר שלך, אתה מבין שהמערכה בסוף זה מערכה של כלל ישראל, לא רק המוצב שלך.
אוקיי.
אתה לא תהיה בכל...
אני מאוד שמח שיש לכם דעות שונות. אז זה נושא, זה מראה שזה סיפור אמיתי, כי הוא באמת אמיתי, והוא התנגשות של שתי רעיונות. מה הרעיונות שמתנגשים פה? הוא אומר, אתה צריך לחשוב גם על אחרים. הוא אומר, אם אני אחשוב על אחרים, אז אני אהיה מגד. אני עכשיו רק מ"פ. אני לא מגד. ואומר, אתה צריך לחשוב על צהל, ואם אני אחשוב על צהל, אני אהיה רמטכ"ל. משימה שלי עכשיו פה, אותה אני צריך לעשות במקסימום טוב. אם היה לי 15 ג'ריקנים, אז החמש אני הייתי נותן לך. אבל לפי כלל, צריך להיות פה 10, יהיו פה 10. אני לא אתן כלום. וזה בשם כל ישראל. זה כללי.
זה בשם כל ישראל?
כן, זה בדיוק מה שהוא מסביר את זה. אתה מקבל מזכורת. אתה מחלק את המזכורת שלך לכל ילדי ישראל, כל אחת אגורה? או שאתה מביא את זה רק הביתה, לילדים שלך. יש לך אפשרות לתת בעשר, יש לך אפשרות לתת צדקה, מצוין, טוב מאוד, תתן. אבל כסף תביא הביתה. למה? למה לא לחלק לכל ילדי... שנייה. למה לא לחלק את זה לכל ילדי ישראל באגורה אחת? בגלל שהתפקיד שלך פה לדאוג על מוצב שלך. על פי תנאים מסוימים כאלה ואחרים, אבל התפקיד, המשפחה שלך, אתה קודם לאחרים. לכן בהלכה אומרים, אין אומרים לאדם תחטא בשביל שחבר יזכה. אבל מצוות אנחנו עושים בכל עם ישראל, נכון, בשם כל זה, נכון, אבל מצוות... כן, נכון, נכון. לא בגלל ציבור. גם אם זה יהיה בדם אחת יחיד, בלי קשר לציבור. נכון. אבל זה לא ש... נכון, אתה צודק. אתה לא יודע עד כמה אתה צודק. אבל עדיין, אתה לא מחלל שבת. זה מותר לך לעשות. זה מצווה לעשות. מצווה לעשות, בדיוק. או, יפה. אפילו בדיוק, נכון. אפילו לאו, לא לעמוד על דם רעך, נכון. אבל זה משהו אחר, אתה לא חוטא. לא אומרים לאדם, תחטא. אבל אנחנו עכשיו, בשביל שחבר יזכה, אנחנו עכשיו חוזרים על העיקרון. למה אנחנו אוהבים את עצמנו? למה מותר לאהוב את עצמך, ואת הבית שלך, ואת המשפחה? כי אתה דרך אהבת עצמך, אתה ככה עובד את השם. כי לכן קדוש ברוך הוא עשה לנו יצר הטוב של אגואיזם. שהוא אומר, אתה צריך לעשות את מה שמוטל עליך. אתה עושה אותו. והבעיה היא שזה רק אתה. אז אתה נקרא... אז זה דבר רע, אז אתה אגואיסט, אז אתה אנוכי ודברים כאלה. כשאתה מרוכז רק על עצמך. אבל זה שהוא רצה לשמור 10 ג'ריקנים, הוא לא רצה את זה לעשות לעצמו, אלא לכלל ישראל דרכו. לכן אתה צריך להיות צדיק. אתה עושה מקסימום טוב שמוטל עליך, בשם כל ישראל. וכשאתה יכול גם לעזור לאחרים, אתה עוזר לאחרים, אבל אתה לא חותך את עצמך. אלא אם כן, מדובר פה על משהו שהוא שעת מלחמה. שם אנחנו מוסרים את הנפש. שם זה יש מעשה שאתה הופך בבת אחת לכלל על ידי זה שאתה מוסר את נפשך.
אבל גם במצב רגילה, בתפילה אם ככה, אני כל הזמן צריך להתפלל על עצמי, עד שאני לא אהיה במצב האידיאלי,
מצוין, מצוין. כן, נכון. נכון. לכן, מה שאומר פה, זה שאתה צריך להתפלל על עצמך, ושיהיה לך אכפת על עצמך, אבל זה לא סותר שיהיה לך אכפת גם על אחר. תבין? זאת אומרת, אתה, כשאתה מתפלל, אתה לא עכשיו צריך לעשות מאמץ. אתה אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב בשם כל ישראל, גם לאנשים אחרים באותו זמן. ואם אתה אומר, רק לי, אז זה בעיה.
אבל הבקשה שלנו היא קודם כל, אנחנו מבקשים על הכלל.
כן. נכון, 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 כל, הכל, הכל.
ומתוך השפע הזה גם לי יהיה טוב.
נכון.
לא יהיה טוב, גם כנראה שלי יהיה טוב.
נכון.
לא, לא בדברים החומריים, בדברים הרוחניים.
גם רוחניים וגם חומריים. אנחנו מבקשים שלכולם יהיה טוב, אני ביניהם. אבל... נכון, נכון. ואני ביניהם. אבל... מה שקורה בעוונותינו הרבים, שכשאני מתפלל על הכלל, זה לא כל כך אכפת לי. ועל לכן מחשבה הולכת לאצטדיון, או לסניף, או לבנק. כן, נכון. זהו. אז מה הפטנט? הפטנט הוא זה שאתה, שיהיה לך מינוס בבנק. זה הפטנט. לך יהיה מינוס. ואתה תגיד, או, מה אני אעשה? שמע קולנו. הנה, לוקח מיקרופון, שמע קולנו. ואז אתה מתחיל להגיד, אתה יודע איזה ריבית הם נותנים שם בבנקים? מינוס, תסגור לי אותו וזה זה זה. רגע, אבל זה לא טוב להתפלל רק על עצמי. ואז אתה אומר, וזה, תשלח ברכה לכל עם ישראל, ואתה פתאום... זאת אומרת, על ידי זה שיש לך צרה ספציפית שלך, אתה, זה מרים אותך, זה מקפיץ אותך, מביא אותך לתפילת הכלל בצורה שאתה מזדהה עם, עם, עם התפילה שלך. כשאתה רוצה שבת שלך תלד, שתהיה לה לידה קלה, הנה, בת שלי צריכה ללדת, לכן אני חוזר עוד מעט על הדוגמה הזאת. תמה בת עדינה שתהיה לה לידה קלה ומהירה בתוך כל יולדות ישראל. אז כשאני עכשיו חושב על כלל יולדות, לפני שבת שלי צריכה ללדת, אני לא הייתי חושב עליהם. למה? כי אני אגואיסט בטבע. נבראתי ככה. אבל הצרות והצרכים והדברים אחרים מוציאים אותי מהפרטיות שלי. וכשמוציאים אותי מפרטיות, אז אני מבין שזה לא רק אני, אלא כלל, ואז אני על ידי זה הופך להיות כללי. כלומר, מה שאנחנו עכשיו לומדים זה דבר מאוד מאוד רדיקלי. וזה מה שרב קוק מלמד אותנו, שגם ילדים שלנו אנחנו צריכים לאהוב בתור טריגר לאהבת ילדי ישראל. וכשיש מישהו פרטי בבית שלנו שאנחנו צריכים להתפלל על הרפואה שלו, זה טריגר כדי להתפלל על רפואת כלל ישראל. ולכן באידיאל אומרת הגמרא, לא צריך להזכיר שם של אדם כשמתפללים עליו, על הרפואה. לא צריך להגיד. אבל מקובל היום בבית הכנסת כן להגיד. אז אנחנו כן אומרים, אבל תמיד מוסיפים בשם כל חולי ישראל. ואם אנחנו לא מוסיפים חס וחלילה, אז אומרת על זה, אומר לזה בן איש חי, ויש הרבה מקורות לזה, גם חתם סופר, הם אומרים שזה מעורר דינים, ואתה מזיק לבן אדם שאתה מתפלל עליו, רק עליו. כשאתה אומר שתרפא את פלוני בן פלוני, בן פלונית, אתה הזקת לו, אתה עוררת נגדו דינים. תסתכלו מקור חמש, אומר ככה, אמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, כל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר שמו שנאמר, כאל נער יפן עלה. ולא כמדקר שמי דמרים. אומר על זה חתם סופר, יראה לפרש על פי מה שאמרו חז"ל, המבקש רחמים בפני החולה, אין צריך להזכיר שמו דכתיב אל נערפן עלה. למה? וכתבו המקובלים כי יש בהזכרת שמו קצת התעוררות דין עליו. וכך אומר גם בן איש חי, 5 ב', שם, שם, כל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר שמו, כדי שלא ירגישו המקטרגים ולא ידעו על מי מתפלל. כי פתאום, למה זה לא טוב? כי כשאתה מתפלל על מישהו ספציפי, כשאתה מתפלל על כלל, אז הוא חלק מכלל, אבל כשאתה אומר מישהו עליו ספציפי, אז עכשיו פתאום אומרים, הוא ספציפי, אולי מגיע לו בכלל מיטה, הוא עכשיו רק עדיין חולה, הוא עדיין חי פה, בוא נבדוק אותו, בוא נראה, בוא 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 בוא. אז כדי שזה לא יקרה, לא טוב לזכור להזכיר שמו. אז למה אנחנו בכל אופן, יש מנהג כזה להזכיר שמות בבית הכנסת? כדי שאתה על ידי הזכרת שם ספציפי של בן אדם מסוים, אתה, זה מעורר אותך להזדהות עם התפילה. שאתה לא אומר סתם, אלפינו השם נפה ונבשה נבשה, אלא פתאום כואב לך עליו, פתאום אתה רוצה להגיד שם תפילה, ואז אז אתה מזדהה עם התפילה הזאת. מה שעכשיו אמרתי, אומר על זה רב קוק, ובזה נסיים, מקור שש. ראוי לו לאדם שישתדל לקדש נפשו ורגשי לבבו, ולהעצים בקדושת הכלל, עד שלא יפנה לאהבה קרובו, החולה, שבתוך ביתו מצד צרת עצמו ולא מצד ערכו הפרטי, הוא כזה תלמיד חכם גדול, לכן אני מתפלל אליו, הוא כזה צדיק גדול. לא, כי אם מצד היותו חלק מכלל גדול, הראוי מאוד לחיבה ואהבה רבה, שאפילו אהבת בני ביתו, ילדיך, אשתך, הורים שלך, הקרובים אליו ביותר, ישאב ממעיין הכלל, מפני שהם פרטי הכלל, מתוך שהם קרובים אל ליבו ביותר, והוא מוצא עצמו מוכשר ביותר להפוך עליהם את כוח האהבה, כוח האהבה הנובעת מאוצר הכלל. זה מה שאנחנו, לשם אנחנו שואפים. אז כך אנחנו לומדים להתפלל, חלק מהכוונה בתפילה צריכה להיות שזה לא תפילה אגואיסטית, תפילה שאכפת לך מכלל, על זה, כך אנחנו מתפללים. כן, גם בעילוי נשמת, אנחנו אומרים, זה אומרים בכלל, אני לא זוכר שם נוסח שהוא אומר שם, כן, כן, יחד עם אברהם, יצחק ויעקב. כן, כן, הכל. כן, אותו עיקרון, אותו עיקרון. טוב, נעצור כאן.